שלום וערב טוב לשר העבודה, רב יואב בן צור.
שלום וברכה יעקב, לך לבנימין ולכל המאזינים.
שלום רב.
הרב בן צור, בואו נדבר קצת על ישיבת הממשלה שהייתה ביום שישי שעבר, זו ישיבה שהתחילה בחמישי, דרדרה לשישי, אומרים שהיה שם קצת ברדק, אבל בסופו של דבר היו אנשים שיצאו מרוצים יותר ומרוצים פחות. לאיזה סקטור אתה שייך?
אני לסקטור של המרוצים ביותר. אני חושב שדנו לאורך כל הלילה דיונים עם פקידי האוצר, סטטי מנכונותם של שר האוצר ושל פקידיו, באמת לתת תקציבים מכובדים מאוד לנושא של תעסוקה בכלל ותעסוקת חרדים בפרט. ואני שמח שהגענו לנקודה הזאת, הגדלנו את תקציב המשרד שלי במיליארד ו-200 מיליון שקל. אני חושב שבאחוזים אין לזה אח ורע.
מה היה תקציב, סליחה שאני קוטע אותך, מה היה תקציב במקור? הרי זה משרד חדש שהקימו אותו. אז אתה רואה שהגדילו, אז מה זה היה במקור?
מצד אחד זה היה משרד חדש, מצד שני זה היה זרוע עבודה שהייתה בעצם כיחידת צמח, שהפכה להיות משרד, וכיוון שהפכה להיות משרד, אז כמובן ש... תקציבה גדל, וגם הציפיות שיש ממשרד העבודה הם גדלו, כדי באמת להגדיל את ההשמה של אנשים בעבודה, כדי לגרום לכך שאנשים יעבדו, ירוויחו משכורות מכובדות, ויהפכו להיות ממשפחות שנמצאות בקו העוני, ומשפחות נורמטיביות שיכולות לפרנס את עצמם ובכבוד. במיוחד המשפחות שנמצאים בסקטור שלנו.
אני מבין, הרב בן צור, שחבריך מיהדות התורה יצאו קצת פחות מרוצים מהישיבה הזאת.
אני לא יודע, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אני הייתי מרוכז במשרד שלי, התעסקתי במשרד שלי. עכשיו כל מפלגה וכל תנועה מנווטת את דרכה באותו לילה שיושבים ודנים, וכל אחד ידע למה אנחנו הולכים. כל אחד ידע שהולכים עכשיו לוויכוחים ולמלחמות, ולרצון של כל משרד לגרום לכך שתקציבו יהיה גדול יותר, והיכולת לעשות יותר בתוך המשרדים שמקבלים, ובתוך הטייטל שכל אחד קיבל לעצמו. אז בוודאי שטבע הדברים, יש אנשים שהצליחו יותר, יש אנשים שהצליחו פחות, אבל אתם יודעים כולם שזה עדיין לא סוף פסוק, עד שהתקציב לא עובר בכנסת. עוד יכול לעבור שנים, עוד יכול לעבור תוספות. אני מתאר לעצמי שמשרד האוצר עדיין שמר לעצמו רזרבות כאלה ואחרות, לכך שיצטרך להוסיף למאן דהוא כזה או למאן דהוא אחר,
אני שומע, אבל שזה בעצם מסגרת תקציב לא סגורה, כי יש סעיפים שאין להם מקור תקציבי, כמו למשל חינוך לילד, חובה חינם מגילה 2 עד 3. התחושה היא שהסיפור, זה לא תקציב מגובש, ואפילו לא מגובש באופן יחסי לתקציבים של שנים קודמות.
הגיבוש היחיד שהיה שם, הייתה מסגרת, קבעו את המסגרת. במסגרת המסגרת הזאת, הקציבו...
תספר למאזינים שלנו כמה המסגרת באופן כללי.
המסגרת בסביבות חצי טריליון דולר, שזה אנחנו מדברים על הרבה הרבה כסף. זה סוג של 500 מיליארד בערך, והם הקציבו 6.5 מיליארד לצורך הכספים הקואליציונים, או הבטחות הקואליציונות, אין כסף קואליציוני, יש הבטחות קואליציוניות, כי כל הכספים שאנחנו מדברים עכשיו, הם לא דברים שהם בעין תוספתיים, זה דברים שנכנסים בבסיס התקציב. ומכאן החשיבות והחוכמה שעשו הפעם בתקציב, ולא משהו שאחרי ממשלה אחת מורידים את זה, אלא משהו שנכנס לבסיס, שהדברים נמצאים בבסיס, קשה מאוד להוריד אותם, קשה מאוד להוציא אותם, וזה דברים שנכנסו לבסיס. ואז לקחו את ה-6.5 מיליארד, שמיליארד וחצי הלך לטובת התקנות של הישיבות ובחורי הישיבות והאברכים, וזה הלך על חשבון שלושת המפלגות, ואז נשאר בעצם 5 מיליארד שקלים, לחלק לפי מספר חברי הכנסת, וכל אחד ידע לנווט את הכספים למטרות שלשמם הוא חושב שהן נכונות וחשובות. זה הכל, זה מה שקרה.
בוא ננסה ברשותך לרדת קצת לרמת המעשה. אדם חרדי שרוצה לרדת, לצאת לשוק התעסוקה, מה הוא יקבל שלא היה לו עד היום הזה?
הוא יכול לקבל הכשרה מקצועית, ואולי הכשרה מקצועית מהירה אפילו, בת חצי שנה, כדי להשתלב בשוק העבודה, להיות מושם מראש בהבטחה שהוא יושם בעבודה, במקומות מאוד מכובדים, כמו בגופים ביטחוניים, כמו בחברות אחרות. אנחנו עושים שיתופי פעולה עם שלל חברות ומעסיקים, שאיתם אנחנו נגרום לכך שיקבלו אנשים לעבודה, ונעודד אותם, יכול להיות נעודד אותם בחלק מהדברים, בחלק מהשכר, במענקים, ובהכשרות המקצועיות שניתן לאותם אנשים, נממן את ההכשרות הללו, כדי שהמעסיקים יהיה להם יותר קל.
כן, אבל השאלה היא, אתה יודע, הכשרות...
סליחה, ובתנאי, שנייה, ובתנאי, שאותם מעסיקים התחייבו לקבל את האנשים לפחות לשנה או לשנתיים עבודה. אנחנו מאמינים שאחרי תקופה קצרה, שאנשים שלנו, גם הגברים וגם הנשים, נדרשים מאוד בשוק בגלל מוסר העבודה הגבוה שלהם, בגלל שוכמתם כי רבה, כי כל אברך שישב ולמד בדף גמרא יכול להשתלב את תעשיות ההייטק בצורה מאוד מיוחדת, ורוצים אותם, וגם רוצים אותם בגלל מוסר העבודה הגבוה שלהם.
כן.
הם לא משוטטים בפייסבוק, באינטרנט, באינסטגרם, בכל המקומות הללו, זה לא מדבר אליהם, הם כולם עובדים בכל רגע, הם חוששים על גזל
אוקיי,
הזמן של הבעל הבית.
אנחנו הרבל הרי יודעים שבדרך כלל נוטים להשיג חרדים בשכר נמוך, בשכר מינימום. האם אתם כאלה שמממנים את ההכשרות יכולים להתנות עם המעסיקים שהשכר יהיה כמו שמקובל במשק? שלא ינצלו
כן,
אותם,
בהחלט,
שלא
כן.
ינצלו אותם רק בהחלט, בגלל שהם חרדים. תראו, כמו תראו, שאנחנו יודעים, כל מיני חברות כן. תוכנה שאני לא נקוב בשמם פה, אנחנו לא רוצים לנקוב שמות. אנחנו יודעים שיש חברות שמעסיקות במיוחד חרדיות, מה שנקרא כמעט תנאי רעב ביחס למה שמקובל בשוק.
אז אנחנו עכשיו רוצים לפתוח סוג של הכשרה לאותן נשים חרדיות שנמצאות בשכר מינימום, ועובדות בחברות כמו, סליחה, ממש בתנאים לא הולמים. אנחנו רוצים בשעות אחר הצהריים, פעם או פעמיים בשבוע, לפתוח להם השתלמות והכשרות, כדי שיוכלו להתקדם מאיפה שהן נמצאות לרמה יותר גבוהה, ואז יוכלו להיקלט בחברות רבות שצריכות את הבנות עם ההשכלה הנוספת, עם ההכשרה הנוספת שתהיה. זו הכשרה שאנחנו מממן אותה, כדי שאותם נשים יצאו מהמעגל של השכר מינימום והעבדות הזאת, למשהו שהוא רווחתי יותר. אני ככה מקווה.
אני שומע מאחורי הקלעים שיש את התוכנית גם לשלב עובדים בעובדות חרדיות במערך הביטחון, בשירותי הסייבר.
כן, אז יש לנו עכשיו מסע מתן עם שרת המודיעין, משרד המודיעין, שמוכן לקלוט כ-1,000 גברים ונשים להכשרה מקצועית של חצי שנה, ואחר כך לגרום להם להיות מוסמים במוסד, בשבק, ב-8200 וביחידת הסייבר הלאומית של מדינת ישראל, בתנאים הולמים מבחינה רוחנית, בקבוצות עבודה שיתאימו להם מבחינה רוחנית, לא להיות מעורבים, ובוודאי בשכר הולם שבאמת יעלום את כישוריהם ואת יכולותיהם של אותם בנים ובנות. מי שיעבור כמובן את ההכשרה הזאת, שהיא הכשרה קצרה, תהיה בת חצי שנה. אני מקווה שעכשיו אנחנו נצליח לגמור איתם את ההסכם, כדי שנוכל לתת להם גם כספים לאותה הכשרה, שנוכל באמת לגרום לעוד 1,000 משרות בציבור החרדי. יש לנו שאיפות מאוד גדולות.
התוכניות האלה, הרב פנצור, כן. התוכניות האלה נראות נפלאות ונשמעות פנטסטיות. השאלה שאתה שואל את עצמך, ואולי גם המאזינים שואלים את עצמם, כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד, והאם אתה לא צופה קלקולים שיביאו להתפרקות שלה מוקדם יותר מהצפוי, וכך גם התוכניות האלה יכולות לרדת לטמיון.
תראו, במקרה הייתי עכשיו באיזה אירוע של הנחת אבן פינה לעמותת שמעיה בצפון, נפגשתי שם, היינו שם כמה שרים, פגשתי גם את שר הפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף. וישבנו ודיברנו על הנושא הזה, גם הם בעוצמה יהודית שכל כך נראה שהם אוטוטו, אולי הם יפילו את הממשלה ואולי הם יגרמו לכך וכולי, אין לזה כיוון בכלל, יש להם תוכניות ארוכות טווח לכולם. כל הדברים הקטנים של מירון או תקציב או דברים כאלה, הדברים האלה
זה לא, הבעיות עם עוצמה יהודית הרבה זור. זה אני מסכים איתך, על מירון לא מפילים ממשלה והכל זה, הכל זה כסף קטן, אבל יש להם בעיות קשות בנושא הביטחוני מול האנשים שלהם, התגברות הטרור, מפנים להם מאחזים. כמה זמן אתה מעריך אם יוכלו להמשיך ולבלוע את הצפרדעים האלה?
אני אומר לכם שוב, שבסוף מהבחינה הזאת, הכל יסתדר, הממשלה הזאת תמשיך ותאריך ימים. אני לא יודע אם שמתם לב, אתמול נכנס לעניינים יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, אין לי ספק שהוא ידע למתן, הוא ידע לשים בפיהם של אותם אנשים דברי חוכמה, כדי שבסופו של דבר יבינו שאין לנו ממשלה אחרת, זו הממשלה המיטבית שאנחנו יכולים לקבל, ולא תהיה לנו ממשלה אחרת, ואני מקווה שאנחנו נקלקל את הסטטיסטיקה שממשלות ימין מפילות את עצמם, ונצליח למלא את מלוא שנות הממשלה הזאת, כי באמת אין סיבה, הממשלה עובדת בצורה הומוגנית, גם בתוך הממשלה. אני אומר לכם, הדברים לא כמו שנשמעים בחוץ, הם נראים בפנים, בפנים הם נראים שכולם יחד למען כולם, כמעט ואין, כמעט ואין ויכוחים. יכולים להיות פה ושם, אבל זה לא ויכוחים מהותיים שבגללם מפעילים ממשלה, אלא
מנגד, נכון. מנגד, הרב בן צור, אנחנו יודעים, השר, שיש לנו כאן עסק עם אנרכיסטים שמאיימים למוטט את הכלכלה הישראלית. הם לא רק מאיימים, הם גם עושים דברים, הם מוציאים כספים החוצה מישראל. הדבר הזה לא עלול להביא למשבר שאנחנו לא נוכל להשתלט עליו?
תראו, השיח בתקשורת הוא לא בדיוק מה שקורה בפועל בשטח. אני אומר לכם,
אני מדבר על המדד, תסתכל, רגע, תראה רגע שוק את הדולר שעולה, תראה את המדדים בבורסה בתל אביב, הם מצליחים ליצור פחד.
רבותיי,
הכלכלה זה גם עניין של פסיכולוגיה בסוף.
אתה צודק, אבל אני רוצה לומר עוד נקודה. גם הדולר לעתים יש לו עליות ומורדות, וגם מדדים בבורסה גם ירדו לפני כן, בלי שום גם שהייתה ממשלה קודמת ירדו מדדים של הבורסה. זה עדיין לא אומר כלום. המדדים של הבורסה הם בתנודתיות שלמעלה למטה בתקופות. זה לא קשור עכשיו לשום דבר אחר. אני אומר לכם שוב, יעברו עוד כמה ימים, יעברו עוד כמה שבועות, יהיה הידברות, יהיה שיח, ואני אומר לכם שוב, הנה, חברת הדירוג האשראי פיץ' לא רואה את דירוג האשראי של מדינת ישראל, אמנם אמרה הזהרה, עוד פעם, יש הבדל בין הזהרה לבין בפועל. אני אומר לכם שיש תקציב טוב, יש כלכלת ישראל, כלכלה חזקה, אני חושב שהממשלה הזאת תהיה לה סייעתא דשמיא, הנושאים הביטחוניים, הם צריכים להיפטר והם ייפטרו, אנחנו מקווים ש צהל יעשה את עבודתו, אנחנו מתפללים שלא יהיו יותר הרוגים, אני בדרכי עכשיו לנחם אבלים בהר ברכה, אני מקווה שזה המקומות האחרונים שנלך אליהם, אבל שוב אנחנו חיים במדינת ישראל, בארץ ישראל, היו פיגועים תמיד, זה לא משהו אחר, זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים את זה, גם את
הממשלה
הקודמת היה.
בוא נדבר רגע על הפיל.
בעזרת השם. נצליח להשתלט על כל מה שצריך.
בעזרת השם, השאלה שלי, בוא נדבר רגע על הפיל שבחדר, כל מה שקשור לרפורמה המשפטית ולארץ שרועדת מכל המחאות האלה, האם לדעתך לא חכם יותר קצת להוריד הילוך או שניים, וכן להגיע לאיזו הידברות, להרגיע קצת את הרוחות הסוערות, כי הן באמת סוערות?
תראו, אנחנו לא מובילים את הרפורמה המשפטית, מי שמוביל אותה זה הליכוד, זה השר לוין, זה שמחה רוטמן, אנחנו לא מובילים את הרפורמה הזאת, אנחנו מחויבים קואליציונית ללכת עם הרפורמה הזאת. כמובן שיש סעיפים שאנחנו רוצים שיהיו בתוך הרפורמה, כמו פסקת ההתגברות, כיוון שאנחנו רוצים, יודעים שיש חוקים שאנחנו מעבירים אותם, ולא רוצים שאחר כך תהיה התערבות של בג"ץ ויפסול לנו את החוקים, כגון חוק הגיוס, שהוא כל כך חשוב לכולנו. ולכן יש סעיפים שאנחנו תומכים יותר, אבל ככלל אנחנו לא מובילים את הרפורמה הזאת. מי שמוביל אותה זה הליכוד, וזה היה ההתחייבות שלנו בהסכם הקואליציוני, שנתמוך בה. אוקיי? אני מקווה שהשכל יגבר. אני חושב שמה שנעשה אתמול זה היה...
אתה חושב שיש בכלל מקום להידברות או ששני הצדדים פה עלו על העץ?
אני
רואה מצד האנרכיסטים, בוא נדבר על הנפשות הפעלות, לוין ורוטמן אומרים שאנחנו דוהרים קדימה, האנרכיסטים אפילו מנסים לפרוץ למקום שאשת ראש הממשלה הייתה בו, במצב הזה של הכיתוב, אולי ההידברות זה רק דיבורים?
לא, ההידברות היא לא דיבורים, ואני יודע שמתעסקים בזה כמה אנשים רצינים בתוך הקואליציה, אני לא רוצה להזכיר את שמותיהם עכשיו, זה לא האנשים שמפרסמים את שמותיהם בתקשורת, יש גם שיח שהוא מתחת לעץ ואף אחד לא יודע עליו, אבל אנשים מדברים, ואנשים מאוד רציניים מדברים, ויש נכונות ויכולת ללכת לפשרות, לא יודע אם שמתם לב אתמול גם על השיחת בת 10 הדקות שהיה לראש הממשלה גן, ואני אומר לכם שוב, שבסופו של דבר אני חושב שאנחנו נגיע לאיזשהו סוג של הסכמות, גם אם לא מלאות, אבל לפחות, לא יהיה משהו קיצוני לצד אחד או לצד אחר, ואני מקווה שנגיע באמת ונעביר את הדברים החשובים באמת, כי גם חלק גדול מהרפורמה המשפטית, יש אנשים גם בתוך האופוזיציה, וגם בתוך השמאל, וגם בתוך המרכז הישראלי, שבהחלט דיברו על זה ומסכימים לדברים הללו, זה לא שלא מתנגדים. שוב, בדרך הכוחניות, ויש מי שמנצל את זה כדי לנגח ממשלה. יש כאלה שזה לא מבחינה עניינית, אלא מבחינה פוליטית, הם מוצאים איזה קר נרחב עכשיו, ואיזה יכולת אולי לערער את יסודות הממשלה, ולהפיל את הממשלה הזאת. זה כל המטרה. מי שלא רוצה לגרום לשיח, הולך לקיצוניות, ואז אומר, אני לא מוכן לשמוע, עד שלא, עד שלא, עד שלא. וכאן אני אומר, אנחנו שוב מתעשת, ואני מאמין שאנחנו, כיוון שאנחנו סוג של תנועה שמקרבת, אז אנחנו נהיה מקרבים, יש לנו מבוגר אחראי בראש התנועה שלנו, ואני חושב
דבר אחד, דבר אחד ברור, בכל מה שקשור למבוגר האחראי הזה, בכל מה שקשור לחוק דרי, אם נקרא לילד בשמו, נדמה לי שבזה לא תהיינה שום פשרות, ותלכו איתו עד הסוף.
שמע, אנחנו רוצים למצות את רצונם של 400 אלף בוחרי ש"ס, שבחרו ברי דרי לא כדי להיות חבר כנסת, אלא כדי להיות שר מוביל ומשפיע בממשלה. אני לא חושב, ראיתם גם מה שדיבר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מה שהוא אמר בקשר לעסקת טיעון שהייתה עם הרב אריה דרעי. אני חושב שמי שרואה את זה מבין ששופטי בג"ץ טעו בטענה שלהם, טעו בהתנהלות שלהם, טעו בהחלטה שלהם. ולכן אני חושב, ויש לי יותר מיסוד סביר להניח, שגם אם החוק הזה יעבור, בג"ץ לא יתערב, כי הוא מבין שאולי זה הדרך שלו כדי להודות בטעות על הדיון הקודם שהיה והפצילה שלו מלכהן כשר. ולכן אנחנו בהחלט בחוק דרעי נלך עד הסוף. אני לא חושב שזה חוק שפשוט גורם לכך שאתה גורם לרצונם של מאות אלפי אנשים שבחרו, שלא יוכלו לבוא שופטי בית משפט ולהגיד רבותיי, הוא לא ראוי, הוא לא מתאים, הוא לא...
כן, אבל אני חושב הרבה זאת שאתה נותן יותר מדי קרדיט לשופטי בג"ץ, כי יש הרבה מאוד משפטנים שמעריכים שהם או שיפסלו את החוק או שידחו אותו לקדנציה הבאה. מה, למה אתה חושב שהבגץ הפעם יירתה? הרי עד עכשיו הבגץ הלך כמעט תמיד עד הסוף.
חושב,
מה יחסום אותם? כי זה חוק חושב, יסוד?
כי זה חוק אני יסוד? חושב, א', כי זה חוק יסוד, וב', אני חושב שהבגץ שאמר טענות השתק ודברים בטענות מטענות שונות, ברגע שיועץ המשפטי לממשלה, וחבל שלא דיבר את זה לפני הדיון בבגץ, ברגע שהוא אמר, רבותיי, לא היה באף רגע נתון התחייבות של השר דרעי לפרוש, ברגע שהוא אמר את הדברים הללו, אני חושב שכל טענות ההשתק אינם במקומם. ואני ככה חושב וככה נראה לי, ולכן אני חושב שבג"ץ ייתן את הדעת אם באמת מן הראוי שיפסול שוב חוק הזה שהוא חוק יסוד. אני מאוד מקווה שהם לא יתחילו לפסוק חוק יסוד דווקא מהחוק של דרעי.
כן, כולנו שותפים לתקווה הזאת. שר העבודה הרב יואב בן צור, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
פרסומות, מיד נשוב.